עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אתם על 103 FM. ועל 104.5 FM. יחד עם טל שלב מוואלה.
בוקר טוב.
בוקר אור, בוקר אור. איך הוא מפיק? אסף נבואה חיית על השידור מעיין לויטין. ברדיו צפון אמג'ד בדר. טוב, במה נתחיל?
יש לי לפתוח קצת באתי עצבנית.
יאללה.
תראה.
בזמן האחרון כולם באים עליי עצבנים.
לא, דווקא אני לא עצבנית עליך, ולשם שינוי אולי תופתע ממה אני עצבנית. תראה, דבר ראשון אני רוצה להגיד שבשבוע הבא כנראה יעבור תקציב, וזה דבר מאוד מאוד טוב למדינת ישראל. יחד עם זאת, הממשלה הזאת שהיו קוראים לה ממשלת שינוי, או שקוראת לעצמה ממשלת שינוי, חייבת להגיד שיש לה המון המון דברים שהיא לא רק שהיא לא שונה, היא יותר גרועה מהרבה מקודמותיה.
אני יכול לשמיע לך הקלטות של, את רוצה שנשמיע לך הקלטות של לפיד מפתיע, בלי כספים
כן, בדיוק.
בלי אז... כל זה, וכל ה... בלי חוקים נורווגים, הכל הפוך.
אז בסוף מסתכלים על כל מה שקורה, בדיוק. יש חוק נורווגי, מנופח, שלא היה אף פעם. הממשלה מלאה בשרים שאין להם, הם לא בכנסת. בכנסת אין חדרים, אתה יודע, יושבים, אתה תלך היום לכנסת, אתה תראה רל, שיש אנשים שיושבים בחדרים, 10 אנשים באותו חדר, השר יושב עם 4 יועציו באותו חדר, כי פשוט לא היה מספיק חדרים בכנסת לכל השרים והח"כים. אחר כך יש פה ממשלה מאוד מאוד גדולה. ראש הממשלה החליפי, שאליהו לפיד אמר שהוא לא משתמש בתואר, אבל במשרד הוא דווקא משתמש. והכספים הקואליציוניים, תראה, הכספים הקואליציוניים זה בסדר, זאת השיטה. אבל הקטע הוא שבמשך שנים אתם אמרתם שאתם תעשו דברים אחרת, ושום דבר פה הוא לא אחרת, זו בדיוק אותו דבר.
אפילו יותר גרוע. אני אגיד לך מה שתשימי את תרבות המינויים. יאיר לפיד, מרגע שהוא מגיע לתפקיד, מפציץ במינויים. כל הדבר, מה מדהים פה? אני מעולם לא טענתי, או הליכוד, שיש פוליטיקה חדשה וכו'. בעצם זה הפוליטיקה. הפוליטיקה היא מאז ימי קדם, מאז ימי הברונזה, שהתחילו לקום האימפריות הגדולות, אחר כך נפלו וקמו וכולי, אנחנו יודעים מה זה פוליטיקה. פוליטיקה זה אומנות המסע ומתן בני אדם, ופשרות ומתנות ואינטרסים. אוקיי? אז אני מקבל את זה, ולכן אני יודע שג'ובים פוליטיים ושימון של האנשים שלך, זה דבר שאין לך ברירה אלא לעשות אותו, כי זה חלק מהמשחק.
בדיוק, אני מקווה שבפעם הבאה,
יאיר לפיד הוא קלישאה מהלכת על שתיים, הוא בלון נפוח מלא אוויר, וגם בעיניי, גם בור ועם הארץ. אממה, הוא יודע, בגלל שהוא היה עיתונאי ותיק, וכותב טור מאוד מוכשר, הוא מדבר את המילים הנכונות, אבל כשבאים למעשים, פתאום את רואה, קחי דוגמה, אני לא אומר שיש קשר, אבל פתאום אני אומר, מה, ספר לך סיפור, היה אחד, קראו לו אמיר חייק,
כן.
הוא היה יושב ראש ההתאחדות המלונאים,
כן.
עשו אותו שגריר באמירויות.
כן.
מי הולך עכשיו, מי המועמד המוביל?
אבי ניסן כהן.
יפה. כדי שאבי ניסן, עכשיו צריך ניסיון. אנחנו פרסמנו בידיעה של פליישמן בערוץ 20, שאבי ניסן כהן מונה לדירקטור בבית המלון, בבית הערכה, בית המלון בגינוסר.
כן, אבי ניסן קורן, אגב, שעוד קודם לכן קיבל, היה היועץ של, זוכר שהוא היה עכשיו, לא מזמן, הוא היה היועץ של שר הבריאות במסע ומתן על התקציב מול משרד האוצר בהתקשרות חיצונית.
עכשיו, אני מניח שהתפקיד הזה, שבסופו של דבר יכול להיות שאבי ניסן קורן נזכה בו, הוא לא קשור בבני גנץ, כי בני גנץ לא אוהב את זה, בני גנץ יש את האנשים שלו שהוא דואג להם, שזה גם כאילו מראה את האמת על מה שנקרא, על הפער בין המילים הגבוהות לבין המציאות בשטח. עכשיו, לא אכפת לי שנותנים כסף לסירוס חתולים וכו', וזה כאילו אנקדוטה מעניינת. אבל אתה באת, ואתה נעמת וצבחת יאיר לפיד.
אז אני בעיקר חושבת שזה יהיה מעניין לראות. אז אני בעיקר חושבת לעצמי, מה תהיה אג'נדה פשוט? מה יאיר לפיד יעשה עם סדר היום הזה בפעם הבאה? כי הרי זה היה חלק מסדר היום שלו.
יש לו אתרוג של חדשות 12. חדשות 12 תמיד יבוא. באמת, אני חושב שחדשות 12 הפכו היום, בעיניים הפכו לידיעות אחרונות של פעם. במובן הזה שככה אני מרגיש כלפיהם. אני חושב שלאורך התקופה האחרונה עשו הרבה מאוד הנחות לממשלה, ואני לא אומר את זה, ברור שאני בפוזיציה, ומי ששומע אותי יודע את דעתי. אני חושב שבדיעבד אתה מסתכל, תחשבי על ניהול הגל הרביעי. עכשיו, בסוף יצאנו בלי סגר, סבבה. אבל מתו 1,600 איש. אתם לא יכולים להגיד שאתם באיזה הצלחה אדירה. יש לכם הרבה מאוד מאוד נפגעים בבתי האבות, למרות תוכנית מגן האבות, שמשרד הבריאות לא משחרר נתונים, מי מת בבתי האבות, כמה... עכשיו, למה אני מספר את זה? זה מראה את הפער, שוב, את הפער בין רמת הטיעון וכביכול ניקיון הכפיים והפוליטיקה האחרת ואנחנו אחרים, לבין המציאות. וזהו.
אני לבצר, אני לא יודעת איך זה קשור לאז. אני מרגישה שהסיקור התקשורתי הוא בסדר גמור, אנחנו
חלוקים.
זה קטע, הלם.
אני חושב שאנחנו חלוקים, ואני יכול, לדעתי אני גם יכול להוכיח לך את זה במעשים, כעובדה...
אבל להפך, כי אני רק אומרת, התחלנו ממקום של הסכמה, שאני אמרתי לך שזה מעצבן אותי שהם לא עושים פוליטיקה אחרת, ושהגיע הזמן שנפסיק לדבר על פוליטיקה אחרת.
תגידי לי, למשל הסיפור הזה, אגב, הסיפור של היום גיבוש הזה, כן? עוד לא דיברנו על התחקיר של...
וואי, זה פרסה, אימא ל...
אז אני, אגב, זה במודיעין, אני חושב שאני אקפוץ, כאילו, אולי אני אלך למחות שם בזה, כאילו, מחאה מותרת, כאילו, אני אבוא ואגיד...
אז שמעתי שיש לי, יש דיבור שיש לי קודניקים שמתארגנים להגיד בחוץ, אתה יכול לעשות להם הופעה חלופית.
בדיוק.
יום גיבוש חלופי.
אני יותר מעניין, אני אגיד בדיוק.
אתה תיתן את הפייט לאדיר מילר ועינת צרוף.
אני אגיד לך משהו, אין יותר, כאילו, יש עתיד מלהביא את אדיר מילר ואת עינת צרוף. כאילו, בוא נגיד ככה, אם זה... יש לי חשש סביר להניח שאם זה הייתה קואליציה אחרת מנהלת את היום גיבוש, זה היו שחקנים אחרים ב...
בסדר, אנחנו יודעים את מי נתניהו היה מביא לימי גיבוש. אגב, צריך להגיד, גם נתניהו היה עושה גיבושים קואליציונים, וגם היה עושה גיבושים סיעתיים.
איך הוא יכול להביא את אריק איינשטיין? את רוחו?
לא, נתניהו היה מביא, אני זוכרת עדן בן זקן, בסדר, הוא היה מביא את מי שהחברים שלו אוהבים, אבל לא את מה הוא שומע.
לא, אבל זה גם, אני אומר ככה, שוב, אם יש יום גיבוש לממשלה חדשה, למה צריך גיבוש? אם... אני שואל אותך.
לא, אבל זה בדיוק ש... גם נתניהו היה עושה כאלה.
לא, אני, לא,
מה
לא,
רע
לא,
בלעשות
לא,
גיבוש?
לא, סבבה, אני שואל אותך.
אני רק רואה, אבל... זה קצת פרסה, כי זה אנחנו... שהם בחרו קודם כל מקום, נגיד, כל הם בחרו מקום.
שנייה, אני אתן לך, רגע, אני רק רוצה להגיד לך משהו. אם יש יום גיבוש, ואם יש קלקולים, ואנחנו שומעים על... למה אנחנו שומעים את... למה התקשורת לא מדווחת על הקלקולים בזמן אמת?
התקשורת לא מדווחת על הקלקולים
לא,
בזמן
כל
אמת. כל היום אנחנו
זה.
מדווחים על קלקולים. כל ציוט של ניר אורבך נגד מוסי רז, אנחנו מדווחים עליו ואומרים שהוא משבר. כל איום כן. של ווליד טאה הוא מתיחות ומשבר בקואליציה. דווקא לא חושבת שהתקשורת קוברת פה שום דבר מהקלקולים. רק להגיד פשוט לגבי האירוע גיבוש הזה, שהוא קצת כזה מיקרו-קוסמוס, התחושה שעולה מזה, איזה קומדיה של טעויות נוסח, אני יודעת, קישון או משהו כזה, קבעו יום גיבוש, בהתחלה קבעו אותו במועדון הגרי ביהוד, התברר שהוא לא קשר, אז אמרו לא, אבל הקייטרינג קשר, אבל זה לא מספיק בשביל הח"כים הדתיים בקואליציה, אז חיפשו מקום חלופי.
ראית כמה כסף, כמה כסף קיבל אורבך?
אחר כך התברר שביומן,
כן.
שביומן, הם פספסו את זה, שזה נפל בדיוק על יום הזיכרון לטבח בכפר קסם.
היום יש לו, שתכף נברר לגבי ההצבעה, שלא היום יהיה הצבעה, חוק יום הזיכרון לכפר קאסם.
אז רעם לא מגיעים. אתה יודע, יש גם באותו יום, גם בתל אביב, את מצעד האקלים. עכשיו, זו קואליציה שיש בה המון המון ח"כים שהם אקלימיסטים ירוקים, כמו שאומרים.
מוות לעננים!
אז הם צריכים לרוץ בבוקר למצעד האקלים, ולרוץ אחר כך למודיעין, הולך להיות פקק של ח"כים מהקואליציה בדרך.
אבל זה ככה זה גיבוש, מה, את לא יודעת, זה גיבוש, אתה צריך להתאמץ. אתה צריך לעבור כאילו דברים קשים. אז הנה הם יעברו דברים קשים.
יש לי ספוילר, מה שיהיה הכי ויראלי לדעתי מהאירוע גיבוש הזה, זה הסרטון של בני גנץ שר.
בני גנץ שר.
הוא בטוח ישיר, אין מצב, הוא לא עולה לשיר עם עינת צרוף שם.
יש לו חושמור לבני גנץ, רואה את זה בטיקטוק שלו, חושמור של בני גנץ, כן?
הוא גם אוהב שירה בציבור.
תקשיבי, הוא כתב את אחד השירים הדגולים בהיסטוריה של מדינת ישראל, בני גנץ. אני חושב שזה שיר, אנשים לא מבינים, שזה הייקו זן, אני בתירוחם, חבל, אי אפשר להשמיע את זה, אם תוכל למצוא לנו, זה אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית והפואטיקה, כי בני גנץ הצליח, באמת, דוד אבידן, עזרה פאונד עם אחשימו, ואחרים לא הצליחו להגיע לשפה מופלאה כל כך, ולמקצב ולריתמוס, ממש במובנים מסוימים מזכיר לי את שירת ימי הביניים. כן, אז יהיה גיבוש.
אני לא יודעת על מה אתה מדבר פשוט.
מה, אני בא את ירוחם, אני את ירוחם בא והולך, אני חייל, תכף נשמיע את זה, בעיניי זה אחד הדברים היפים.
ועל זה אומרים, והוא בכלל לא ידע שהוא כזה, כל התיאורים האלה על בני גנץ.
יש לי איזה חיבה לטנטית לבני גנץ, למרות שיש לי גם הרבה ביקורת עליו, דיברנו על זה קודם, יש דברים שאת יודעת, מה שמדברים בתוך, לפני שפותחים את המיקרופון, ומה שאחרי המיקרופון, אבל הנה, בוא נקשיב. בוא נקשיב רגע, בוא נראה, רגע, תשימי. לא, אבל אני רציתי לשמוע אותו, לא נורא.
אני את ירוחם, בא והולך, מכיר כמו שאני...
לא, 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 זה, לא, זה, זה, זה. אני אקריא, אני את ירוחם, בא והולך, מכיר כמו שאני מכיר. כמו חייל, אני לא חי פה כמוך, ואתה יודע, בקיצור, זה היה באמת, זה היה רגע פואטי גבוה, שאחד הרגעים היחידים, שאני חייב לומר לך, שהנה, אני אקריא את השיר. אני את ירוחם, לא, לא רוצה את השיר, הזמר הזה לא, זה לא טוב.
וואי, אני
רק
כאילו,
אני רוצה להקריא את המילים,
אני
תעצרי.
אני רק שתשיב אותי פה באיזה קונטקסט, מה זה דחקה שלכם, ימי
לא,
הבחירות?
לא,
מה
לא,
זה?
לא, אני עכשיו חייב להקריא את השיר שבני גנץ כתב.
הגיע, איפה?
הוא הגיע לירוחם, לביקור, okay. ואז הוא אומר את הדברים הבאים. כמו שירה, אני את ירוחם בא והולך, מכיר כמו שאני מכיר. כמו חייל, אני לא חי פה כמוך, ואתה יודע... אני לא יכול להגיד במקומך, ובכלל צריך להתקדם. באנו לפה, שמה, לקח עכשיו, אני באתי מהמרכז, לקח לי שעה ועשר דקות, אז הוא אומר לו, כן, זה קצר, אז הוא אומר, אז חכה עוד עשר שנים, מה השעה הזאת תעשה, איזו השפעה תהיה לה. כי בני גנץ יקצר את השעה ועשר דקות, בני גנץ יעשה את זה בחצי שעה, למה לא נתתם לו להיות ראש ממשלה? זה מה שאני שואל, אני חושב שבני גנץ צריך להיות ראש ממשלה, זהו.
תודה על הפרפרזה הזאת, מתי זה היה כל האירוע הזה
בירוחם?
זה
היה בבחירות הראשונות.
כן, אז הייתה לי תחושה שחזרנו פה לאיזה קמפיין של הליכוד נגד...
אבל רציתי להגיד, לא, זה ממש לא להפך, אני הרמתי לבני גנץ, אני מחבב את בני גנץ, אני דווקא הליכוד אוהב את בני גנץ עכשיו. טוב.
אולי בני גנץ יהיה עוד ראש הממשלה שלכם, נכתנה.
הוא לא, אין לו את הכבוד קל לעשות את זה.
טוב, יש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם, שלא דיברנו עליהם בכלל.
אתמול שודר תחקיר זמן אמת.
נכון.
על התנהלות בית המשפט, על אותה שיחה בין לורי שם טוב לחבר שלה, שבה היא מאשימה את ברק לייזר, בהדלפות של חומרים, כדי לתקוע למתנגדי בית המשפט. עכשיו, חייב לומר, שמעתי את ברק מדבר בתוכנית, את מר לייזר מדבר, עורך דין לייזר, בתוכנית של בן וינון, ואחר כך את אבי עמית שערך את התחקיר, צריך לומר, זה התחיל בדרך, בכתבה של ניתן מנדל מהארץ, ובגדול, אני חושב שאני ארבע שנים שואל את אותה שאלה בלטינית מצויה, מי שומר על השומרים? אני מבין שאנשים הזדעזעו מהתחקיר הזה, לא? והטוויטר לפחות לועט בנושא. תראי, השאלה הגדולה עם המערכת, עם המערכת עצמה, מסוגלת לטפל בעצמה. ומה שאנחנו מגלים, פעם אחר פעם, שלא. זה מערכת שרואה את עצמה כבני האור. קחיל דוגמה, נלך רגע ממהנהלת בתי המשפט, ששם זה באמת, כאילו, את יודעת, חיות נוזפת בחברי הוועדה לבחירת שופטים שהם פוגשים שופטים ואוסרת עליהם, אבל היא עצמה, כשהיא התמודדה, נפגשה עם עיתונאים.
עם עיתונאים.
כן, כן, זה יצא בגלל חופש המידע. אני אומר, תראי את הסיפור של הילה גרסטל, שופט נשיאת בית המשפט המחוזי, מונתה לנציבה על הפרקליטות. הפרקליטים ערכו שביטה. יצאו נגדה למלחמה. אני זוכר מה היא אמרה על שי ניצן, איזה שקרן הוא. היא אמרה, לא אני. אני אומר גם ששקרן, אני יכול להוכיח את זה, מוזמן לתבוע אותי דיבה. ואז מה שקרה זה שבמקום שהמערכת המשפטית ואנחנו, התקשורת, תאמץ לליבנו את הילה גרסטל ונלחם בשבילה, אני מצר על כך, כי אני עוד לא הבנתי את גודל ה... ידעתי שיש בעיה, אבל לא עד כדי כך. היא הועפה. מנדלבליט לא שמר עליה. נתן לה להתבזות, היא עזבה את התפקיד. הגיע דוד רוזן, שלא עושה כלום. הוא רק כותב דוחות, אבל זה לא עושה כלום, בעצמו מודה בזה, אין איזה שום השלכה מעשית. אז אם אנחנו רואים את זה על גוף כמו הפקידות, זה אפילו לא שופטים, זה כאילו, זה בסך הכל עורכי דין, יכולים להיות כאילו, אנשים שגמרו אתמול להתמחות וכבר, ואי אפשר כאילו לפעול נגדם. אם במשטרה, במחש, את האדם היחידי שבא והתריע, זורקים אותו ממחש, ממשרד המשפטים, אני מדבר על עורך דין משה סעדה, זורקים אותו, לא בגלל שהוא לא טוב, לא בגלל שהוא, בגלל שהוא חשף שחיתויות, הוא ודובי שרצר, שהיה חוקר הבכיר. אז מה נגיד? אז פתאום אני אומר, וואלה, כל השנים שאני בא ואומר את אותם דברים, כאילו, עכשיו זה לא, עזבי ביבי ועזבי תיקי ארבעה, תיקי אלפים וכולי. המערכת חולה, והיא לא מסוגלת להתמודד עם עצמה, והיא לא מסוגלת להודות בזה.
והחיבור, אתה אומר, עזבי ביבי ועזבי תיקי אלפים.
ברור שיש בזה.
לא, אחת הבעיות היא שבגלל שכל הדבר הזה, כל השכלה הזה, אם אנחנו נגיד, כל הדברים האלה, התערבבו בשנים האחרונות, בתוך המאבק של נתניהו נגד התיקים שלו, זה היכולת שלך לטפל באירועים האלה, היא מאוד מאוד מוגבלת.
אבל אני חושב
וזה שיבש, אני חושבת שזה הכתים, זה שיבש את היכולת לטעון לגבי הדבר הזה, כי זה הכניס את כל המערכת למין בוקה ומבולקה, שבה האיש הכי חזק במדינה, במקביל גם תוקף את המערכת הזאת.
אני חושב שנתניהו היה מאוד מאוד ממלכתי, למרות, באמת אני אומר את זה, מכיוון שהוא ידע בזמן אמת מה קורה, בתוך כדי חקירה וההבנה מה הולך להיות. מי שעוקב אחרי המשפט, אומר, יודעת, דברים אומרים דרשני. אמיתי אני אומר את זה. אני לא מדבר, כאילו, אני לא מדבר מחוסר ידיעה, כי אני באמת עוקב אחרי הדברים הללו, ואני חושב למה אני מתפלל שחס וחלילה לא תהיה עסקת טיעון, למרות שאני מרגיש שהמערכת מאוד 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 רוצה, גם בגלל נתניהו, וגם בגלל שיש עוד בן אדם שהמערכת כנראה מאוד מאוד, וגם הוא לא רוצה מאוד לעמוד למשפט.
לא, אני מוזר.
ברור. ויש לו מספיק חברים במערכת הפוליטית, ואנשים שחייבים לו וקשורים בו, שהיו מאוד רוצים לראות את נתניהו.
השאלה המרכזית שאני צריכה לשאול אותך כאן היא עכשיו, אבל הראל, האם נתניהו רוצה בכלל עסקת טיעון? כל עוד המערכת מתכוונת, זה אולי.
אם הוא היה רוצה, אני רוצה להגיד, אם הוא היה רוצה, זה היה קורה.
אתה יודע יותר טוב ממני.
אני לא יודע, אני לא מדבר איתו.
אני לא חושב שהוא נמצא בנקודה הזאת.
בדיוק, ואני רוצה מכאן לחזק אותו, שימשיך במאבק, למה? כי ככל שאנחנו נחשפים לדברים שקורים, אנחנו מבינים, עכשיו אני אמרתי לך, הנה אנחנו עוד מעט הולכים לדבר, מי ששאל אותי ואמר לי אתמול בטוויטר, אכפת לך רק מנתניהו ולא מהערבים ולא מזכויות, נניח, כי תכף אנחנו מדברים עם ערבי. אמרתי לו, אתה מוזמן לשמוע מה אני אמרתי אחרי שקטוסה, את זוכרת היה בחור שנעצר על אונס במודיעין אלית, של ילדה קטנה, קטוסה, פה בשידור אני יכול להשמיע, אני אמרתי, זה פרשת בייליס. עושים פה עלילת דם, אני מתנגד למעצרים מנהליים שנמשכים לחודשים ושנים, אני יכול להבין מעצר מנהלי של 5 שבועות, אבל שאנשים נעצרים, וזה גם כן, זה לא בריא, זה לא טוב לדמוקרטיה, הנה אני אומר לך, ואמרתי את זה כמה וכמה פעמים, אני לא מתכחש לעיוות שיש בשליטה הישראלית בחלק מיהודה ושומרון, המכונה כיבוש. אני חושב שאין ברירה, אבל אני לא חושב שזה מצב אידיאלי, ואני לא חושב, כן, ואני לא מצדיק את עצמי, אני יודע איפה אני עומד, אז אני לא צבוע, אני לא מדבר על פוליטיקה חדשה כמו החברים מיש עתיד, אני לא מבלבל את המוח, כאילו תוקף אנשים על כספים קואליציוניים, ומחלק כמו, את יודעת, רק תראי מה ימינה קיבלה, בושה ומפלגה עם 6 מנדטים, אני חושב שהחרדים לא קיבלו סכומים כאלה בחיים, כאילו לבזבוזים. טוב.
אבל מה הכיף? לא יודעת, במה התחלנו? התחלנו בבני גנץ והשירה שלו, כן. וסיימנו בכיבוש הישראלי.
עכשיו אנחנו הולכים לדבר, אני אגיד את זה עכשיו, בטח המאזינים והמאזינות יחסו עליי, אבל אני חייב לומר את זה. חברי כנסת הערבים, הם חכמים מאוד, הם ברמה לדעתי, לא רוצה לפגוע, אבל ברמה, זה עדיין ברמה שאנשים רואים את שליחות הציבורית כעניין רציני, ולכן אנחנו, הבן אדם הבא שמדבר, הוא
יש כבוד,
יריב קשה מאוד. שלום לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד הרשימה המשותפת.
שלום אריאל וטל, מה שלומכם?
בוקר טוב.
בסדר גמור. בואו נתחיל בפגישה ברמלה. נאבק במישור הבינלאומי, ח"כים המשותפת נפגשו עם המוסדות שהוכרזו כאורגני טרור.
אז תספר לנו קצת, מה היה אתמול בפגישה?
נפגשנו עם 6 הארגונים, שמענו איפה הם עומדים, מה בדיוק קורה איתם עכשיו, ואנחנו רוצים לעזור להם, איך שהדבר הזה פשוט לא יקרה, כי הוא לא חוקי והוא לא מוסרי, ויש בו המון בעיות, אבל אנחנו גם מצאנו איזשהו פתרון אלטרנטיבי.
שהוא?
שהוא, אם גנץ באמת חושב שמשהו טוען נכון, אנחנו מציעים שגנץ ייקח את האנשים שלו שקיבלו אותו את ההחלטה, וכל הארגונים האלה ילכו עם הצוותים שלהם ביחד לבית המשפט הבינלאומי. ובית המשפט הבינלאומי,
אתה יכול להגיד לנו, אנחנו יכולים לעלות ישר כאילו לנסוע לגור באירופה, מה נלך לבית המשפט הבא? אני שואל אותך שאלה, האם לארגונים,
רגע, שנייה, אני אגיד למה, כי ברגע שיש כיבוש, אוקיי, ברור שהוא רוצה להחזיק את הכיבוש שלו, ויש בזה אלימות ויש בזה טרור וכו', זה מי שרוצה לשלוט על העם, ככה זה קורה בטבע, מטבע הדברים.
ארגוני
זכויות האדם שנאבקים בו, ארגוני זכויות האדם שנאבקים בו, למען חירות וחופש וצדק וכו', כל הזמן היו כל מיני אנשים הזויים שטענו כל מיני דברים. עכשיו, ברור שאין להם אימון במערכת המשפט הישראלית, כי זאת אותה מערכת משפט של הכובש. עכשיו, מה עושים? אתה ואני מתווכחים. לא מסתדרים, איך יש תפיסת עולם משלך, לי יש תפיסת עולם משלי, שפה משלך, שפה משלי, הולכים לבורר. הבורר אמור להיות ניטרלי.
טוב, אבל זה, אבל,
אומרים,
אבל,
בוא אבל, נלך אבל, לבית חבר המשפט כנסת, הבינלאומי, חבר ואם כנסת... אנחנו מעורבים בטרור, ניכנס לכלא, ואם הוא מעורב בטרור, הוא ייכנס
חבר
לכלא.
חבר הכנסת אבו שחאדה, הרי ברור לך שהדבר הזה לא יקרה, ואתם בסך הכל...
למה לא?
כי זה
למה
לא יקרה.
למה מפחדים
מצדק בישראל? לא, למה מפחדים? כמו שאני, אתה יודע, כשאתה רוצה שנדבר על צדק, אני חושב שיותר דחוף, אם כבר להביא לבית הדין הבינלאומי להאג את מר בשאר אסד, לפני שאנחנו מביאים את, לפני שבני גנץ מגיע לשם, אבל בואו נתקדם לדברים ריאליים.
אבל יש סתירה בין הדברים. יש סתירה. אם בני גנץ מאמין בשקר שהוא מפיץ, למה הוא מפחד ללכת לבית משפט? אם הוא מאמין לעצמו, עזוב, אני לא מאמין.
אתה לא סומך על בית המשפט הישראלי? רגע, אתה לא סומך על בית המשפט הישראלי? רגע.
אני אומר, בבקשה, בוא נביא בורר. יש בינינו ויכוח בדבר עקרוני, אדוני.
בסדר, אבל אני שואל, אבל, אוקיי,
הם יוצאים נגד ארגוני זכויות האדם, אתה מתאר לעצמך?
כן, אני מתאר לעצמי שארגוני זכויות האדם האלה, חלקם בעיניי השתתפו בפעילות טרור, חלק מהאנשים, אבל אני שואל אותך.
לא נכון, אריאל, אתה יודע שאם זה היה ככה, לוקח אותם לכלי.
אבל חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה יודע, ראש, יש פה איזה תהליך שהתבצע, זה לא שקבעו באופן חד משמעי, לדוגמה, שמעתי שראש השבק, הוא נפגש בימים האחרונים גם עם ניצן הורוביץ וגם עם מרב מיכאלי, והוא הראה להם את החומרים שגרמו לשבק להתכונן לקראת ההכרזה הזאת, אז יכול
ואולי,
להיות.
אתה יודע מה?
התהליך, מה לעשות, הוא לא תהליך
ואולי בני גנץ עושה את זה בשביל אבו מאזן, אולי הדברים האלה הם על דעתו של, על דעת של הרשות הפלסטינית, כי הארגונים האלה מפריעים לאבו מאזן.
אדוני, הדיון פה לא למי הם מפריעים. הם מפריעים לכיבוש, אני מבין. הכיבוש עושה עוולות. הוא לא רוצה שאף אחד יגיד לו שהוא עושה עוולות. את זה אני יכול להבין. עכשיו, להכניס את אבו מאזן לתמונה, זה סתם דיון ככה, סתם להתמקחות פוליטית, אם תחשוב כמו שבא לך. אבל העניין הזה, למה הם מפריעים? הם מפריעים כי הכיבוש לא עושה את הפשעים שלו בצורה לא מודעת. לא, הכובש יודע מצוין מה הוא עושה.
אז
הוא
לפי
יודע מה... שהוא פושע, הוא יודע אוקיי. שהוא יוצא נגד החוק הבינלאומי, והוא מפחד. לכן הם מפחדים, תשמע, אני אותי עכשיו, תגידו סמי, בוא תלך איתי לבית משפט באיזשהו נושא מצוין. אני הולך בשמחה, אני יכול להוכיח...
רגע, אני רוצה להבין דבר אחד, אתה לא סומך על מערכת המשפטית...
לא הוא, ולא השבת, ולא הצבא, ולא שום משהו מהגורמים האלה במדינת ישראל, כי הם יודעים מה הם עושים.
חבר הכנסת אבו שחאדה, אבל אחרי שבא, אני רוצה לשאול שאלות, מה אתה רוצה, שאני ישר נתחיל לריב, תן לי שאול שאלה. אמרת, הבנתי, הבנתי, אתה קורא ללכת הבית הבינלאומי בהאג. מה אתה, אז הבנתי, אתה יודע שזה לא יקרה, אמרנו את זה, עשינו, כאילו הפרחנו בלונים באוויר, עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה לא סומך על בית המשפט הישראלי הגבוה לצדק, לקבל דין צדק עבור אותם ארגונים, אם הם יעתרו וכולי?
בענייני כיבוש ופלסטינים, לא.
אוקיי.
הוא
חלק מהמערכת.
אז סבבה, אז אתה מנסה, בעצם ההצעה שלך היא...
החוק הבינלאומי למשל הוא נגד התנחלויות, יש שופט מתנחל.
אז אתה רוצה לבנעם את האירוע הזה. אתה רוצה לקחת את האירוע הזה למישור הבינלאומי. עם מי דיברת? כן. אתם בקשר עם האירופאים, אתמול נגד לדוגמה גם באיחוד האירופי, גם בצרפת, אנחנו מתחילים לשמוע קולות, גם באומה בתכלס, מה הצעדים אנחנו, הפרקטיים שאתם עושים?
חלק, אנחנו נמשיך לתאם עם הארגונים, נפנה לשגרירויות, נפנה לדיפלומטים, נפנה לאום, אנחנו נערב אנשים שכן אכפת להם מזכויות אדם.
למה אתם לא מפעילים את החברים שלכם בממשלה? רגע, חבר הכנסת אבו שחאדה.
חושבים שהפלסטינים הם חלק מהקהילה הזאת שנקראת בני אדם.
כן.
בניגוד לכיבוש ולכובש.
כן.
אז אנחנו נפנה אליהם.
אבל אני שואל אותך שאלה.
שנעשה פה עוול. אדוני, אתם שומעים, אתם לא רוצים שאני אענה?
אבל את זה אמרת.
או שאתם רק רוצים לשאול, תגיד לי מה נוח לך, אריאל.
תראה, סמי, אתה לא, אני אגיד לך משהו, כמעט, אתה חבר כנסת, אני אכבד אותך, חבר כנסת אבו שחאדה, אבל אתה אמרת את העניין של הבינום, הבנתי, אני שואל אותך, אבל, והדברים ברורים.
אתם שואלים אותי מה הצעדים הבאים, אני מנסה להסביר מה הצעדים הבאים.
אוקיי, סליחה.
מה שאתה רוצה, אני...
יאללה, יאללה. תמשיך.
חברים, אנחנו אומרים, כל העניין הזה יכול להסתיים בצורה הרבה יותר טובה. פשוט שהמדינה יודעת שהיא כובשת עם אחר. והיא מקבלת החלטה שהגיע הזמן, אחרי עשרות שנים, של עוולות, ושל כיבוש, ושל פשעים, להפסיק את זה.
אוקיי.
זהו, מספיק.
אוקיי, אוקיי, בסדר. נכון, אנחנו מיד זה יקרה, בעקבות קריאתך, מיד כוחות צהל מתפנים. ועכשיו אני שואל אותך, חבר הכנסת אבו שחאדה, לכאורה, דווקא בממשלה הנוכחית, בניגוד לממשלות עבר, יש שותפה קואליציונית עם כוח רב, רם, ולמה אתם לא פונים אליהם שיסייעו בידכם בנושא? או שזה לא מעניין, או שהם מתעלמים מכם?
קודם כל, אנחנו פונים גם לרם וגם למרץ וגם לעבודה שישמיעו קולות שהם רואים שיש בזה משהו לא נכון וחמור.
אני לא ראיתי, תקן אותי אם אני טועה, רק חבר כנסת אבו שחאדה, ראיתי שהעבודה ומרץ דיברו על זה, אבל לא ראיתי שרם, ראיתי שרם די שותקים.
כן, רם בעניינים הפוליטיים החליטו לא לצאת בהכרזות, אבל אני שמעתי את מזן גנאים מדבר בנושא ברדיו, הוא אמר שהוא גם מתנגד, ושהוא רואה שזה לא נכון, ושהוא מכיר גם את הארגונים האלה, אני מכיר אותם ברמה האישית. והוא אמר שהוא נגד. עכשיו, העניין פה הוא לא רק מרץ עבודה. העניין פה זה שיש מדינה שמנהלת כיבוש. כיבוש בהגדרתו.
אתה אמרת...
מתמשך כן. של אלימות. כן. והוא מייצר כל יום בהיותו כזה עוולות. בכל מקום בעולם התארגנו ארגונים לזכויות אדם לצאת נגד העוולות האלה.
כן, אבל יש, אתה יודע, יש הבדל בין עוולות, בין, רגע, רק סמי אבו שחאדה.
לפני שנייה אמרת לי שזה שאני קורא להפסיק את הכיבוש לא מפסיק את הכיבוש. וזה שאנשים עושים ארגוני זכויות אדם להיאבק בעוולות של הכיבוש, גם זה אסור. ובאלימות גם זה אסור, ובדיפלומטיה גם זה אסור.
אבל זה העניין, השאלה אם הם ארגוני לזכויות... אפשר להיאבק בכיבוש בצורה פוליטית, אבל אני שואל אותך, אתה אמרת, אני שואל, אולי אני לא שמעתי טוב, אתה אמרת, הפלסטינים שייכים לקהילת בני האדם בניגוד לכובש?
לא.
כלומר, אנחנו לא בני אדם?
לא נכון.
אוקיי, שואל. אז הנה, תסביר.
אני אמרתי שאני חושב שהעם הפלסטיני, כמו שאר העמים בעולם, שייך לקבוצת בני האדם, בניגוד למה שחובש הכובש.
אוקיי.
למה שחושב הכובש. אם הכובש היה מתנהג לפלסטינים כמו בני אדם, הוא מזמן לא היה כובש אותם. כן. הוא מזמן היה מכיר בזכויות שלהם, האינדיבידואליות והקולקטיביות, ורואה שהם העם, ורואה שהורס להם את החיים, והיה מפסיק את זה.
אוקיי, זו עמדתך. נאמר כך, אני לא רואה את ישראל הולכת לבית דין בינלאומי, גם כי...
ברור שלא, כי אני אמרתי, היא יודעת שהיא פושעת.
אבל חבר הכנסת
שלא, אני יכול להגיד לך...
אני יכול להגיד לך...
אני יכול להגיד לך...
לכן זה חמור,
אני אגיד לך למה, כי יש ראיות, נגיד...
אם הם היו עושים את כל העוולות האלה בצורה לא מודעת, זה היה פחות חמור.
אוקיי.
ברגע שאתה יגיד... עושה את הפשע במודע, זה עושה את זה הרבה יותר חמור.
אבו, אתה יודע מה, אני לא רוצה שיהיה לי, אתה יודע, פעמים שדרנים ישראלים שמדברים עם ח"כים ערבים, בכלל עם ערבים מדברים בפטרנליזם כזה, כאילו, ונורא, אבל אתה גורם לי שאני עכשיו, אתה... טוב, עזוב.
יש לי שאלה אחרת.
אני לא, אני רוצה, רגע. שנייה, אני עדיין רוצה להיות על הדבר הזה. העובדה שאחד הארגונים הללו, ויש ראיות לכך, קשורים ברצח של ילדה, רינה שנרב, לא מפריע לך, לא מפריע לך לתמוך באנשים, הם רצחו ילדה, אתה יודע מה, היינו יכולים להתווכח על מלחימת גרילה של חיזבאללה וכו', רצחו ילדה.
אריאל, אני מעולם, לא קראתי לאלימות, אני בן אדם שמתנגד לאלימות, אני לא, אבל אני אומר שלמדינת ישראל יש המון כלים, במקרה שמה שאתה אומר הוא נכון וצודק, מכניס אותם לכלא. זה לא אומר שמותר למדינת ישראל לסגור את הארגונים של זכויות האדם, או לארגונים העובדים בחברה האזרחית בשטחים שהם לא שלה גם.
אבל חבר כנסת, אבל אם הארגונים האלה משמשים צינור להעברת כספים שמממן את הטרור האלה, ונגיד ויציגו לך, נגיד והיו מציגים בפניך את זה בבית דין בינלאומי, היית משתכנע ומסכים שאפשר להכריז עליהם?
לכן, טל, אני אמרתי את זה ברצינות. אני אומר שילכו כולם לבית המשפט הבינלאומי.
אבל זה לא הפרוצדורה בישראל, יש פרוצדורה אחרת במדינה.
אני מבין, ישראל עושה בכוח את כל מה שהיא רוצה, וקוראת לזה חוק.
תגיד.
אני אומר, שיהיה איזשהו בורר ניטרלי, אוקיי? צריך שיהיה גורם שלישי, שהוא לא הכיבוש.
אוקיי, אפשר פוליטיקה קצת? היום עולה חוק לציון טבח כפר קסם.
כמידי שנה,
אתה מעריך שבתוך שיהיה לו, הוא יעבור השנה, או שהוא, אני מניח, האופוזיציה לא תצביע איתכם ביחד, או שכן?
הם כבר הודיעו שלו.
כן.
וגם הקואליציה הודיעו שלו.
אוקיי.
ההכחשה של הפשעים של המדינה כלפי העם הפלסטיני, היא הכחשה מתמשכת. כפר קסם זה מקרה אחד. כל הנכבה בכלל נמצאת בהכחשה במדינת ישראל. יום האדמה נמצא בהכחשה במדינת ישראל. הרצח של 13 אזרחים באוקטובר 2000 גם נמצא בהכחשה. לא, ישראל היא מכחישה את של העם הפלסטיני.
אני לא אכנס לך לוויכוח עכשיו, כי ברוך שאני יכול, גם אני לא חושב שזה נכון, אני רוצה להבין את התמונה הפוליטית. ובכל זאת אתם תיתנו לממשלה, זו השאלה. האם בסופו של דבר אתם תיתנו לממשלה חגורת ממשלה, ממשלת בנט לפיד, את חגורת הביטחון בתקציב?
מה פתאום?
לא תיתנו. תצביעו נגד?
לא, אנחנו היינו מאוד ברורים מההתחלה בעניין של הממשלה החדשה. ואנחנו אמרנו שההבדל, הוויכוח בינינו לבין הממשלה במדינת ישראל הרים, לא היה על ענייני כספים. הבעיה של הפלסטינים במדינת ישראל, אזרחי המדינה, זה לא ענייני כסף. הוויכוח הוא אף פעם לא היה על ענייני כסף. הבעיה שיש אפליה גזעני כלפי המיעוט הפלסטיני במדינת ישראל. בכל תחומי החיים, הרי אתה לא... ההבדלים, הפערים בין הערבים ליהודים במדינה, לא קרו בטעות, לא קרו בגלל, אני יודע, איזשהו נושא שולי. יש אפליה גזענית, מבנית במדינה, בזה צריך לטפל, ואז כל העניינים של זכויות, זה יראה כמו שלאריאל מגיע הזכויות,
לסמי כן, אריאל, 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 אריאל לוקח, אריאל לא בונה, כן, לא, בסדר, אני, שוב, החלטתי לו,
החלטתי, ליד הבית, לא אומרים לו, לא מגיע לך ועושים לך טובה,
כן, אבל אריאל לא בונה לעצמו, אריאל לא בונה לעצמו בית איפה שהוא רוצה, ומתחבר לחשמל באופן לא חוקי, ולא משלם מיסים וכו', זה גם אני יכול, אני לא רוצה להיכנס לך לוויכוח, זה כן נכון, אבל לא משנה, אז אני מבין, אתה יודע, בוא נעשה, רגע, אז בוא נתווכח על העובדות, אתה יודע,
תראה,
לא, העובדות הן ברורות, כמה ערבים לוקחים משכנתה בישראל? כמה ערבים לוקחים משכנתה בישראל?
3%.
למה?
אני אגיד לך למה.
כן.
כי בדרך שבה התנהלה המדינה מאז שהיא הוקמה, אוקיי? היא עבדה על הרס החברה הערבית והעיר הערבית, מקומות כמו העיר שלי למשל, סבא שלי שגדל ביפו של לפני 48, היה לו 5 סניפי בנק לפני 48, והוא היה בעיר מאוד מתפתחת ומודרנית שנחשבת לעיר הכי חשובה בייצוא תפוזים לכל העולם, בנוסף לפיתוח בתיירות ובחקלאות ובהמון דברים אחרים. כחלק מהמלחמה ב-48 מחקו גם את יפו הערבית, גם את חיפה, גם את לוד, גם את רמלה, גם את עכו, ולא אפשרו את פיתוחה, דרך אגב, של עיר ערבית פלסטינית.
טוב, אני חייב, אגב, אני לא,
עובדתית,
חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אני קודם כל שמח שעלית לדבר, שבוע הבא בוא נעשה התקדמות, המשך הדיון הפעם, כאילו, לא במעמד צד אחד, אתה חייב לתת גם לצד השני לדבר, הוא די נעם.
לא, הרגשתי שהיה לכם ויכוח לא רע. אבל יש לי הצעה.
לא, 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 יש לי שש דקה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת.
סגור, אז רק תפתחו סדרת פודקאסטים.
תחזור לרעיון, תראה כמה אתה שאלת וכמה אני...
אוקיי, אבל רגע, אני לא הייתי אגון כלפיך? מה אתה רוצה? גם אתה דיברת.
היה כיף, תודה רבה.
טוב, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.
אתה מרגיש שזאת לא הנורמה, אתה אומר.
לא!
דרך אגב, בצדק, כשאני יוצא לרעיונות בתקשורת העברית, זאת לא הנורמה.
לא, לא, אני חייב לומר לך, אני מאוד מאוד שמח, וזה חשוב לדבר עם אנשים שהם מתנגדים, אפילו יריבים, ואפילו מעבר לזה. זה מעניין, אתה יודע, ברמה של לדעת מה הם חושבים. תודה רבה לך. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, הרשימה המשותפת. שלום לאלדד בק, ישראל היום.
צהריים טובים.
זעם בשוודיה, בימין השוודי, השגריר הישראלי הודיע שיחרים מפלגה בשם מפלגת ימין השוודים הדמוקרטיים, מפלגה שתומכת בישראל.
אוקיי, מפלגה שהיא גם נאו-נאצית, ימנית קיצונית.
נאו-נאצית? בוא נשאל.
זה מה שאומרים במשרד החוץ.
אז בוא נשאל תלדד בק, האם מדובר במפלגה נאו-נאצית?
תראה, במקרה המאוד ספציפי הזה מדובר במפלגה ששורשיה אכן נמצאים בנאו-נאציזם השוודי, אבל זאת מפלגה שעברה הרבה מאוד תהפוכות בשנים האחרונות, ולכן להתייחס אליה היום כמו אל מפלגה נאו-נאצית, זה דבר מאוד מוטעה ומעיד על בורות בסיטואציה הפוליטית של שוודיה היום.
אבל זה כבר כזה, לא כבר שנים שהמפלגה הזאת מוחרמת על ידי ממשלת ישראל, לדעת, לא? זה לא חדש, זה לא מדיניות חדשה.
משרד החוץ הישראלי, בואו נדגיש ונביא את הדברים. משרד החוץ הישראלי יש לו בעיה עם מפלגות שבאנגלית נקראות מפלגות הימין הרחוק. מפלגות שבעברן היו כל מיני קשרים לתנועות אידיאולוגיות בעייתיות, ושחלקן התפתחו בצורה פוליטית יותר לכיוון הימין השמרני פטריוטי.
כלומר, החליפו את שנאת היהודים בשנאת מוסלמים, לא?
סליחה?
החליפו את שנאת היהודים בשנאת מוסלמים.
לא, אני לא חושב שהם החליפו שנאה בשנאה. אני חושב שאגב, לא מדובר, כשמדובר בהתנגדות להגירה המונית, לא מדובר אגב באופן אוטומטי בשנאה. כשאת מסתכלת על מה שקורה היום בגבולותיה של אירופה, שמנסים להציף את אירופה במסתננים לא חוקיים, יש התנגדות מאוד משמעותית לזה, אני לא חושב שמדובר בשנאה.
אני אגיד לך משהו, שאלה, שנייה ילדה, אני אגיד לך משהו, אני מציע לך לבוא עם כיפה ולהסתובב עוד כיהודי בכנס של הדמוקרט, שוודים הדמוקרטיים, או להסתובב סתם ברחובות מלמו, ולהבין את המצב, מי באמת פוגע. עכשיו אני בא ואומר, וזה גם מעניין, הרי אנחנו רואים לך, למה לא להחרים את המפלגה הקומוניסטית, מפלגות קומוניסטיות, הרי באותה מידה, נכון, היטלר והנאצים, ואנחנו כולנו יודעים, אבל גם, את יודעת, גם סטלין היה אנטישמי נורא,
אבל יש הבדל במפלגות שבאידיאולוגיה שלהם, היה קשר ממש לנאו-נאצים.
אבל אני אומר שוב, אבל אם זה, אני לא בא ומצדיק את העבר שלהם או לא עבר שלהם.
יש תופעה כללית, וזה אלדד מומחה לגביה, וזה באמת שיש הרבה מפלגות ימין קיצוני שעשו את השינוי הזה.
אני חושב שיש כאן איזשהו אוטומטיזם מחשבתי, שכל מה שקשור לימין היותר רחוק, נתפס אצלנו באופן אוטומטי בתור נאצי. אגב, גם בארץ אנחנו רואים את התופעה הזאת. כל מי שחושב טיפה יותר ימין, הופך באופן אוטומטי לפשיסט ולנאצי. יש הרבה מאוד מהתנועות הללו, שעברו תהליכים, עכשיו, אילו תהליכים בדיוק, אני מאוד חושש שבממסד הדיפלומטי הישראלי, יש הרבה מאוד אנשים שנתפסים למחשבה אוטומטית, ולא מנסים לבדוק האם באמת יש בתהליכים שעברו על אותן מפלגות ממש, או שמה מדובר בדברים אך ורק טכניים וחיצוניים. היו אגב מקרים, אם אנחנו חושבים על איטליה, שבהן מפלגה פשיסטית לשעבר כן עברה תהליך של לגיטימציה על ידי הממסד הדיפלומטי הישראלי. אגב, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של גרמניה, אנחנו רואים שבעשור הקודם נעשה כל מאמץ אפשרי מצידה של הדיפלומטיה הישראלית למצוא בעלי בני שיח במפלגת השמאל הרדיקלי בגרמניה, הדילינקה, בשורותיה יש קומוניסטים לשעבר, תומכי BDS וכולי, מאמץ שלא נעשה מול מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה.
בדיוק, אני לא מצליח להבין מה האינטרסים שלנו. האם האינטרסים שלנו זה להיות אידיוט כמו שר החוץ שהולך לריב עם פולין על חוק, ושוב, זה אידיוט. אוקיי, אז אני חוזר בי. אוקיי, אני חושב שזה אידיוטי ללכת למלחמה, ללכת למאבק מיותר מול הפולנים, ובעצם מה להגיד? הרי למה הפולנים רותחים? כי הגרמנים זורקים עליהם את האשמה. הגרמנים היו הנאצים, ואנחנו לגרמנים אנחנו סולחים.
שמים, וגם להם יש חלק בזוועות שהעם שלנו עבר בשואה, צריך להגיד, ובוא, יש מדיניות.
לא, המדיניות היא, המדיניות היא להתרפס בפני הגרמנים, של הממשלה הזאת, וללכת מול כל, אני מחפש, או ידידי, עכשיו הוא ידידי, בלי שום קשר, כאילו, אם אנחנו הולכים לעבר, אין פה, את יודעת מה, הצרפתים היו הרבה יותר, וההולנדים הרבה יותר גרועים מהפולנים, שיתפו פעולה הרבה יותר חזק מאשר הפולנים, הפולנים היו תחת כיבוש, ההולנדים היו באסס.
בסדר, הפולנים טוב. גם שיתפו פעולה.
אלדד, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, ישראל היום אלדד בק, עושה את העבודה הנפלאה שלו משם. למה זה קשור? זה וואן. של מטאליקה
שחוגגת היום
40 שנה לאלבום הראשון. זה כאילו זה אומר כמה אני זקן. אני הייתי ילד מטל. השיר הזה לא מהאלבום הראשון, זה השיר Injustice for All מאלבום
40 שנה להקמת הלהקה.
40 שנה, והנה אסף נבו כאן איתנו. אסף נבו שלנו שבדרך כלל הוא העורך
מאחורי הקלעים, בדיוק
איש מוזיקה ותיק. 40 שנה להקמת שינתה את הרוק במובן מסוים, לא?
שינתה את הרוק הכבד, ושינתה גם את המוזיקת מיינסטרים האמריקאית, השפיעה הרבה על להקות אחרות, ובאמת נחשבת אולי להקת המטל הכי חשובה בהיסטוריה של המוזיקה. ובאמת השיר הזה שאנחנו שומעים, וואן, מאלבום הרביעי Injustice for All, זה שיר שמדבר על חייל שנפצע בקרב,
והוא בעצם הוא לא יכול לתקשר, הוא כאילו קלו בתוך עצמו.
עכשיו, מטאליקה, למי שלא יודע, באמת להקה שהופיעה גם 3 פעמים בישראל.
אני ראיתי אותה לפחות 4 פעמים מכרה
מיליוני עותקים ברחבי העולם, התקופה שעוד מכרו תקליטים.
אתם חייבים לראות כאילו את המבט שלכם בעיניים, יש לך חבל שאי אפשר כאילו לשדר את הברק שיש לשניכם עכשיו בעיניים. אני חייבת להגיד לכם שאותי כאילו מטאליקה הייתה להקה שממש הפחידה.
אבל אני
מתי נחשפת אליה?
אני יודעת, בשנותיי כילדה, תמיד זאת הייתה להקה השחורה והמפחידה, שמתעסקת בנושאים נורא מפחידים. אני תוהה אגב, אם זה, יש פה איזה עניין מגדרי, זה,
כן,
אם יש נשים בקהל שאוהבות את מטאליקה, אנא, עדכנו אותי.
לא, תראי, רוק כבד, מטל, הפך להיות מוזיקה של נערים מתבגרים, בדרך כלל לבנים בארצות הברית, זה מאוד זועמים. מוזיקה, אני הגעתי למטאליקה בזמן אמת, כאילו, אני אז זקן פה היחידי, אני כאילו הייתי אז בן 11, עוד לא קניתי את האלבום הראשון, אבל כל הנאורים שלי זה מטאליקה, זה מגדף, זה איירון מיידן, ורק אחר כך הגעתי למי שהמציא אותם, לד זפלין וכל זה. אבל אני נכנסתי שנות ה-80, מה יש לי לשמוע ברדיו? יזו כל מיני להקות כאלה שמנגנות על אורגני קסיו, פתאום באים בום, אני כאילו שומע את זה, אני כאילו, אני רוצה להפעיל פה עוצמות וכולי. ואני אגיד לך עוד משהו, השיר הזה שאני, זה השיר שאני חייב של מטאליקה, אני לא אשכח, הייתי חייל, לקחו אותנו לתרבות יום א' גולנצ'יקים להצגה ג'וני שב משדה הקרב, איציק ויינגרטן. זה סיפור על מישהו, על פצוע ממלחמת העולם הראשונה, שאין לו, אין לו ידיים, אין לו רגליים, הוא אילם, הוא חירש, והוא כלוא בתוך עצמו. ממש כאילו, אין לך הצגה יותר טובה מאשר לחיילים צעירים, מאשר להביא להם את ג'וני שב משדה, וזה ג'וני שב משדה הקרב במוזיקה. אז הם גם קצור,
אני קצת יותר צעיר ממך, אני מהדור שגילה את מטאליקה באלבום השחור, ואז הלך אחורה וקנה את התקליטים הראשונים, את Kill Em All ו-Ride the Lightning ו-Master of Puppets ו-Injustice for All. ובאמת האלבום השחור הזה ב-1991
הוא הופך אותם ללהקה אחרת, הם כבר לא מטל,
הם הופך אותם ללהקת, הם הביאו את המטל למיינסטרים, הם הביאו את המיינסטרים למטל, והייתה ביקורת מאוד חזקה של המעריצים האדוקים על האלבום הזה, אבל זה באמת אלבום ששינה את ההיסטוריה ההיסטוריה של הלהקה, וזכיתי לראות אותם 3 פעמים בישראל.
כן, בהופעה האחרונה כמעט לא באו אנשים, זה היה בראשון, זה היה די מביך.
לא, ההופעה האחרונה הייתה באצטדיון רמת גן.
לפני אצטדיון רמת גן היה הופעה.
שהחשמל נפל 4 פעמים. אבל ההופעה בראשון לציון הייתה מלאה, הופעה בפארק הארגון ב-93, 3 שבועות אחרי גנז אנד רוזס.
צריך להגיד שבאמת באותם ימים זה כאילו באמת היה אירוע, זה היה נורא חריג שמגיעות לפה להקות מחול, ועצם העובדה שהם הגיעו כל כך הרבה פעמים, זה נותן להם מקום של כבוד פה.
הם הגיעו פעם ראשונה בשנות ה-90, אני ראיתי אותם פעם.
93.
בכל זאת אז אולי היו דברים טובים באוסלו.
כן, אבל הגיעו גם להקות אחרות, Guns N' Roses לא הגיעו בתקופה, זה גם הייתה הופעה, אבל בוא נאמר ככה, יש גם סרטים תיעודיים, זה היום אנחנו מכבדים את הלהקה, כל מי שכאילו אוהב, אם אני פותח את המוזיק, את התוכנית שלי עם ACDC, ואני כאן שוב חוזר וקורא לכל המפיקים הגדולים בישראל, תביאו את ACDC לפני שאנגוס מת, תביאו אותו, בטח שכלכלי, לדעתי, יהיה לנו, יהיה אצטדיון רמת גן מלא.
כל מעריצי ACDC בישראל
התאחדו. מאזינים של התוכנית הזאת יבואו.
איך אתה מדבר על ACDC והייתם על מטאליקה?
מה הקשר? קודם כל הם יותר זקנים. טוב, אז זהו, אז אנחנו חגגנו למטאליקה 40 שנות קיום.
מזל טוב.
ואנחנו חוגגים את סוף התוכנית גם. תודה רבה, טל שלם.
שבוע טוב. סוף שבוע טוב.
תודה רבה לך גם כן, נוסף נבוע על העריכה ועל ההפקה, ולאחראית על השידור מעין לויטין, ולאמג'ד בדר, ולירון זאבי, אופרי גלייכמן, ורון שאין.
ולאבישג אליסף שוסטר.
ואבישג אליסף שוסטר. זהו, תודה רבה.